קידושין, דף למד ח', תחילים בעזרת השם, דף למד ז' עמוד ב', שורה רביעית מלמטה, במילה בישלמה. יום י' ניסן, שנת בית אלפים, תף פי ח', היה היום שבו עם ישראל זכו אחרי 40 שנה של מסעות במדבר מאז יציאת מצרים, לדרוך על אדמת ארץ הקודש. י' ניסן. בכל זאת, מספר הנביא יהושע שבמשך 5 ימים עם ישראל לא אכלו מהתבואה של ארץ ישראל. רק ביום ט"ז ניסן התחילו לאכול מהתבואה של ארץ ישראל. והתעלומה הגדולה היא, מה הסיבה? נכנסתם לארץ ישראל? למה אתם לא תואמים מהתבואה של ארץ הקודש? מהיבול של ארץ ישראל? יש אפשרות אחת להסביר, שהסיבה היא משום איסור חדש. התורה מצווה, התורה אוסרת לאכול תבואה חדשה עד יום ט"ז בניסן. אותו יום היו מביאים מנחה בבית המקדש, מנחת העומר, ומאז שהיו מניפים את המנחה הזאת, הותרה התבואה החדשה. זה אפשרות מאוד פשוטה להסביר למה עם ישראל לא אכלו מהתבואה החדשה בארץ ישראל. המתינו עד יום ט"ז בניסן. אבל כל זה טוב לפי הדעה שסוברת שמצוות חדש, איסור חדש, חל כבר ביום שנכנסו לארץ ישראל. אבל יש דעה שסוברת שהאיסור הזה חל רק 14 שנה אחר כך. במה הוויכוח? כשהתורה כותבת על איסור חדש שהוא נוהג ממושבותיכם, מה פירוש מושבותיכם? מה התורה באה לומר בזה? לפי דעת רבי אליעזר ורבי עקיבא, ראינו בדף הקודם, בשיעור הקודם, התורה באה לומר שמצוות איסור חדש נוהג בכל מקום ומקום שבו יושבים יהודים, בכל מושבותיכם, וזה לא מצווה שתלויה דווקא בארץ ישראל. ואם כן, מובן שאין סיבה שאיסור חדש יתחיל רק אחרי 14 שנה. לכן הוא התחיל מיד כשנכנסו לארץ ישראל בי' ניסן, לכן היה אסור להם לאכול מהתבואה החדשה עד ט"ז בניסן, שביום הזה הם הניפו את מנחת העומר והותרה להם התבואה החדשה, ולכן אז הם התחילו לאכול מהתבואה החדשה של ארץ ישראל. אבל כל זה טוב לפי רבי אליעזר ורבי עקיבא מנדה אמר, שמה שכתוב מושבותיכם באיסור חדש זה בא ללמד בכל מושבותיכם, כל מקום שאתם יושבים משמע, גם בחוץ לארץ. מובן, היינו דכתיב, שאף על פי שעם ישראל כבר נכנסו לארץ ישראל בי' ניסן, ויוכלו מעבור הארץ, מתבואת הארץ, רק ביום ט"ז ניסן, ממחרת יום תו ראשון של פסח, ממחרת יום ט"ו בניסן. שרק אז הם אכול, רק אז הם אכלו מהתבואה החדשה. אבל עד אז, מעיקר הלא אכול, הם לא אכלו מתבואה חדשה, כי איסור חדש כבר נוהג מיד כשנכנסים לארץ. על מה? לכן, הקרוב עומר, קודם המתינו ליום ט"ז בניסן והקריבו מנחת העומר, ועד הרחול, ואחר כך יכלו לאכול מהתבואה החדשה. אלא לפי דעתו של רבי ישמעאל, מנדה אמר שהוא לומד שממושבותיכם שכתוב לגבי איסור חדש, לומדים... כן, מצוות איסור חדש, לפי דעתו, האיסור הזה נוהג רק בארץ ישראל. אז מה זה משוותיכם? לפי דעתו זה בא ללמד שרק אחרי ישיבה, ירושה וישיבה, דיינו, היו צריכים להמתין 7 שנים שבהם יהושע בן נון ביחד עם עם ישראל כבשו את ארץ ישראל מהאומות שהיו גרים כאן, ועוד 7 שנים עד שהצליחו לחלק את ארץ ישראל לכל אחד ואחד את נחלתו, ורק אחרי 14 שנה האלה התחיל לנהוג איסור חדש. רק ממושבותיכם, אחרי שכל אחד ישב בנחלתו, רק לאחר ירושה וישיבה. ואם כן, נמצא שאיסור חדש עדיין לא התחיל בכניסתם לארץ. רק 14 שנה אחר כך, ניחול לאלתר. מי מעכב באדם להתחיל לאכול מתבואת ארץ ישראל, הארץ החביבה, יבול ארץ ישראל, כבר מיד שנכנסו לארץ? מתרצת הגמרא, היה מותר להם לאכול לפי דעתו מהתבואה החדשה, רק לא אהבו צריכה, היה להם מן, אוכל מן השמיים, לחם מן השמיים, היה להם מספיק בכליהם. דכתיב, הפסוק אומר, ובני ישראל אכלו את המן 40 שנה. 40 שנה. ממתי התחילו 40 שנה? מיום יציאתם ממצרים. ואף על פי שאז עוד היה להם עוגות מצות שהם הוציאו איתם ממצרים, הברייתא בהמשך דורשת שהיה לעוגות מצות האלה טעם של מן. זאת אומרת, מיום תתוו ניסן, אותו יום שזכו עם ישראל לצאת ממצרים, הם התחילו לאכול מן, עד יום תתוו בניסן, אחרי כניסתם לארץ ישראל, 40 שנה בדיוק. עד בואם אל ארץ נושבת, את המן אכלו עד בואם אל קצה ארץ כנען. מדייק את הברייתא, מצד אחד הפסוק סותר, אי אפשר לומר שהמן ירד עד בואם אל ארץ נושבת, עד שהגיעו לעבר המערבי של הירדן, דיינו בתוך ארץ ישראל. שכבר נאמר, את המן אכלו עד בואם אל קצה ארץ כנען, דיינו לפני שנכנסו לארץ, כשהם היו בעבר המזרחי של הירדן, בארץ האמורי, בערבות מואב. שם זה קצה ארץ כנען, ועד שם הם אכלו, ולא אחר כך. כך משמע מהלשון אל קצה ארץ כנען. ומצד שני, אי אפשר לומר שהם פסקו מלאכול כשבאו אל קצה ארץ כנען, כי הרי שהרי כבר נאמר עד בואם אל ארץ נושבת, שזה משמע כשכבר נכנסו לתוך הארץ. הכיצד, איך אתה יכול ליישב את הסתירה כאן בפסוק? אלא, האמת, כבר בשבעה בחודש אדר, באותו יום שמת משה רבינו, הוא פסק מן מלירד, ובאותו זמן הם היו מעבר לירדן, בחוץ לארץ, מעבר המזרחי של הירדן. ועד מתי היו מסתפקים ממן שבכליהם? עד 16 בניסן, שאז הם היו בתוך ארץ נושבת. תניא אידך, ברייתא נוספת שמפרשת את העניין של אכילת המן. הפסוק אומר, ובני ישראל אכלו את המן, כמה זמן? 40 שנה. נשאלת השאלה, והרי הפסוק אומר בפרשת בשלח, שהמן התחיל לרדת לעם ישראל ביום תתוו לחודש אייר, והם נכנסו לארץ, התחילו כבר לאכול מהתבואה של ארץ ישראל ביום תתזיין ניסן. וכי 40 שנה אכלו, ולא 40 שנה חסר 30 יום אכלו, אלא באמת, המן התחיל לרדת ביום תתזיין באייר, ולכאורה, בתתזיין בניסן זה הפסיק. אז יש לנו 30 יום שבהם לכאורה לא היה מן, אלא מבארת הברייתא מה שאמרנו קודם, מה שכתוב 40 שנה, לומר לך שב-30 יום הראשונים, מאז יציאת מצרים, אותם עוגות מצות שהוציאו ממצרים, טעמו בהם טעם מן. ואם כן, מתתוו בניסן, יום יציאתם ממצרים, זה נחשב שכבר התחילו לאכול מן. תתוו בניסן אחרי כניסתם לארץ. תניה אידך, בשבעה באדר מת משה רבינו, ובאותו יום 120 שנה קודם בשבעה באדר הוא נולד. מניין שבשבעה באדר מת, שנאמר בסוף פרשת וזאת הברכה, וימות שם משה עבד השם. וכתיב, כתוב בהמשך, ויבכו בני ישראל את משה בערבות מואב. כמה זמן? 30 יום. בערבות מואב, במקום שהם חנו בזמן שמשה רבנו מת, הם 30 יום בכו שם בערבות מואב. ובתחילת ספר יהושע כתיב, ויהי אחרי מות משה עבד השם, וכתיב, כתוב שם, משה עבדי מת ואתה, כעת קום עבור את הירדן הזה. זאת אומרת, יום אחרי שהסתיימו ה-30 יום, הצטווה יהושע לעבור את הירדן, ובהמשך כתיב, עברו בקרב המחנה וצבו את העם לאמור, הכינו לכם צידה, כי בעוד 3 ימים אתם עוברים את הירדן. משמע, שהתכוננו עוד 3 ימים לפני שעברו את הירדן. 30 ימי בכי אבל משה, עוד 3 ימי הכנה לכניסה לארץ ישראל. זאת אומרת, 33 ימים. ובהמשך כתיב, והעם עלו מן הירדן באיזה יום? בעשור לחודש הראשון, ביוד ניסן, כמו שאמרנו, בית אלפים, תף פי חט. 2488 שנה לבריאת העולם. אם כן נמצא, יוד ניסן, אומר הפסוק מפורש, זכו עם ישראל שתדרוך כף רגליהם על אדמת ארץ הקודש, יוד ניסן. ואנחנו יודעים ש33 ימים קודם נפטר משה רבינו. צא מהן 33 ימים למפרע. אם כן, הלמדת שבשבעה באדר מת משה. למה? מזין אדר כולל זין אדר עד סוף חודש אדר, שזה 29 ימים חודש אדר, יש לך 23 ימים. ועוד 10 ימים עד יוד ניסן, זה 33 ימים. הלמדת שבשבעה באדר מת משה רבינו. מניין שבאותו יום הוא גם נולד, שבשבעה באדר נולד משה, שנאמר ויאמר עליהם, משה רבינו אומר לעם ישראל, בין 120 שנה אנוכי היום, לא אוכל עוד לצאת ולבוא. למה אתה צריך להוסיף את המילה היום? שאין תמוד לומר היום. או מה תמוד לומר היום? מלמד שהקדוש ברוך הוא יושב וממלא שנותיהם של צדיקים מיום ליום ומחודש לחודש, שנאמר את מספר ימיך המלא. ומכיוון שהוא נפטר בזיין אדר, הוא גם נולד בזיין אדר. תניה, רבי שמעון בן יוחאי אומר, 3 מצוות נצטוו ישראל בכניסתם לארץ ישראל. מצווה ראשונה, מה שדיברנו על המצווה הזאת עד עכשיו, זה איסור אכילת תבועה חדשה עד תזיין בניסן, יום הנפת העומר. המצווה השנייה זה איסור אורלה. נוטעים עץ מאכל, 3 שנים אסור לאכול מהפירות. הפירות אסורים בהנאה. והמצווה השלישית זה מצוות כלאיים, שאסור לזרוע 2 מינים יחד. והמצוות האלה נוהגות, לפי רבי שמעון בר יוחאי, בין בארץ ישראל, בין בחוץ על הארץ. והוא הדין שינהגו בחוץ לארץ. לומדים בקל וחומר שהמצוות האלה נוהגים בחוץ על הארץ. קודם כל, איך לומדים ש3 המצוות האלה נוהגים בחוץ על הארץ? נתחיל קודם ממצוות איסור חדש. זה שאנחנו לומדים שאיסור חדש נוהג בחוץ על הארץ, כי רבי שמעון בר יוחאי דורש ממושבותיכם, שזה מלמד בכל המקומות שאתם יושבים בהם, גם בחוץ על הארץ. אז זה הדרשה שממנה לומדים שאיסור חדש נוהג לפי דעתו של רבי שמעון בר יוחאי גם בחוץ על הארץ. מה עם 2 המצוות האחרות? אורלה וכליים, אלה נלמדים מקל וחומר מאיסור חדש. ומה איסור חדש? שהוא איסור קל. שהרי אחרי תזיין בניסן הוא מותר, אין איסור או איסור עולם. את אותה תבועה יש לך זמן שכבר היא מותרת. בתזיין בניסן. וכן, גם כשהיא אסורה, עד תזיין בניסן, היא אסורה באכילה, אבל אין איסורה, איסור הנאה. אתה יכול את התבועה הזאת לתת לאכול לבהמה, למשל. וכן, גם ביום ט"ז עצמו, ברגע שהוא קרב קורבן העומר, יש היתר לאיסורו. ואף על פי שהוא איסור קל, מחמירים בו שהוא נוהג לא רק בארץ, אלא בין בארץ, בין בחוץ לארץ. כל שכן, איסור כליים. ברגע ששני מינים נזרעו יחד באיסור, ונאסרו משום כליים, איסורן איסור עולם. ובכלי הכרם, כשזורעים זרע בתוך כרם של ענבים, אומרת התורה, פן תקדש המלאה, דורשים, יהיה קודש, שאיסורן אסור גם בהנאה, שיש איסור הנאה כמו שהקדש אסור בהנאה. וגם אין שום אפשרות להתיר את האיסור של כלאיים, אין היתר לאיסורן. אם כן, הם חמורים יותר מאיסור חדש, אז אם איסור חדש שהוא קל נוהג גם בחוץ לארץ, אינו דין שאיסור כלאיים החמור ינהגו בין בארץ בין בחוץ לארץ. ואותו קל וחומר הוא הדין. נלמד גם מאיסור חדש לאיסור עורלה, אבל ברק שתי חומרות. בזה שחדש מותר בהנאה והיא חמורה יותר שהיא אסורה בהנאה, וכן בזה שאין היתר לאיסורה בתוך אותם שלוש שנות האיסור. אתה לא יכול אבל לומר שאילן שאסור באיסור עורלה, איסורו הוא לעולם. למה? כי הרי כל האיסור של עורלה זה רק השלוש שנים הראשונות. אחרי שלוש שנים מאז נטיית האילן, כל הפירות יהיו מותרים. זה דעת רבי שמעון בר יוחאי. רבי אלעזר בנו של רבי שמעון בר יוחאי חולק. הוא אומר, כל מצווה שנצטוו ישראל, שהתחייבו במצווה הזאת מיד, כי זה חובת הגוף וזה לא מצווה שתלויה בארץ, ולכן הם התחייבו בזה קודם כניסתם לארץ, המצוות האלה נוהגות בין בארץ ובין בחוץ על הארץ. אבל אותן מצוות שתלויות בארץ, מצוות שתלויות בקרקע, שהם מתחייבים בהם רק לאחר כניסתן לארץ, מצווה כזאת בדרך כלל אינה נוהגת אלא בארץ. חוץ מן השמטת כספים, שאדם הלווה כסף לחברו, אומרת התורה שאחרי שבע שנים, כשמגיעה שנת שמיטה, צריכים לוותר על החובות, אלא אם כן עושים את מה שתיקן הלל, שמקנים את כל החובות לבית הדין על ידי שטר פרוסבול, ואז החובות לא נשמטים. וחוץ משילוח עבדים, שכשעוברים 50 שנה, דהיינו שבע שמיטות, מגיע שנת יובל בזמן שהיובל נוהג, אז עבדים עבריים יוצאים לחירות. שאף על פי שנצטוו עליהם לאחר כניסתם לארץ, נוהגת גם בחוץ על הארץ, בין בארץ בין בחוץ על הארץ. אם כן, נמצא שרבי אלעזר חולק על אביו רבי שמעון, שרבי שמעון בר יוחאי סובר שאיסור חדש נוהג גם בחוץ לארץ. לפי דעת רבי אלעזר, איסור חדש נוהג רק בארץ. אבל עורלה וכליים, גם לפי דעת רבי אלעזר, נוהג בחוץ לארץ. רבי אלעזר ברבי שמעון אומר על השמטת כספים שהיא בין אותן מצוות שמתחייבים בהם כשנכנסים לארץ, ואף על פי כן הם כבר נוהגים בחוץ לארץ. אף על פי שנצטוו בה לאחר כניסתם לארץ, דהיינו לכאורה שזו מצווה שתלויה בקרקע, בכל זאת היא נוהגת גם בחוץ על הארץ. נשאלת השאלה, מצוות השמטת הכספים, למה שהיא תהיה נוהגת רק בארץ? חובת הגוף היא לא תלויה בקרקע, ודאי שהתחייבו בה לפני שנכנסו לארץ. מתרצת הגמרא, לא נצרכו דבריו של רבי אלעזר ברבי שמעון לומר, אלא לפי מה שלמדנו בברייתא, לכדתניה, שהברייתא אומרת שלא נצטוו על שמיטת כספים לפני שנכנסו לארץ. דתניה, רבי אומר, הפסוק אומר מקץ 7 שנים, אחרי שעוברים 7 שנים, תעשה שמיטה. וזה דבר השמיטה השמות. זה מלמד בשתי שמיטות הכתוב מדבר. יש שני דברים שצריך להפקיר, להשמיט בשנת שביעית. אחת, שמיטת קרקע, שאסור לעשות מלאכות בקרקע וצריכים להפקיר את הפירות שגדלו בשנת שביעית. ואחת, שמיטת כספים, שצריך לוותר ולמחול על החובות בשנת שביעית. וכיוון שהם נכתבו יחד בפסוק, יש הקש ביניהם. ודורשים, בזמן שעם ישראל שורים על אדמתם שנוהגת מצוות שביעית בקרקעות, בזמן שאתה משמט קרקע, אתה משמט כספים, צריך גם כן לעשות שמיטת כספים. אבל כשעדיין לא נכנסו לארץ, או אחרי שגלו מארץ ישראל, סובר רבי שבאותו זמן שהיא אתה משמט קרקע, היא אתה משמט כספים. וכמו דעתו סובר גם רבי אלעזר ברבי שמעון, שכשעם ישראל עדיין לא היו בארץ ישראל ועוד לא התחייבו במצוות שביעית, כי עדיין לא, הם לא היו בקרקע של ארץ ישראל, גם לא היו חייבים להשמיט את הכספים. ולכן אומר רבי אלעזר ברבי שמעון שמצוות השמטת כספים, שאף על פי שהיא מצווה שנצטוו עליהם לאחר כניסתם לארץ, היא יוצאת מהכלל של שאר המצוות שבדרך כלל אמורות לנהוג רק בארץ, והיא נוהגת גם בחוץ על הארץ. שואלת הגמרא אם יש הקש בין שמיטת כספים לשמיטת קרקעות, ואימא אולי נאמר שנלמד מהקש הזה דבר נוסף. במקום שאתה משמט קרקע בארץ ישראל שיש בשנת שביעית מצווה לשמט את הקרקעות, אתה משמט כספים, יש גם מצוות שמיטת כספים, אבל בחוץ לארץ, מקום שאין אתה משמט קרקע, אין אתה משמט כספים, אפילו בזמן שבית המקדש קיים ורוב ישראל על אדמתם, שאז נוהג יובל מהתורה, בכל זאת יהיו פטורים משמיטת כספים. למה שמיטת כספים נוהגת גם בחוץ לארץ? תרץ את הגמרא, תלמוד לומר בסוף אותו פסוק, כי קרה שמיטה להשם. זה נאמר על שמיטת כספים, מכל מקום, גם בחוץ לארץ. וזה מלמד שלעניין זה לא מקישים שמיטת כספים לשמיטת קרקע. מצווה נוספת, אומר רבי אלעזר ברבי שמעון, שאף על פי שהתחייבו בה מאז שנכנסו לארץ, היא נוהגת גם בחוץ לארץ, זה שילוח עבדים בשנת היובל. נשאלת השאלה, מה החידוש שזה נוהג גם בחוץ לארץ? הרי חובת הגוף היא, זה חובה על האדון לשחרר את העבד. זה לא תלוי בקרקע, אז למה שזה לא יהיה נוהג בחוץ לארץ? תרץ את הגמרא, יש חידוש. סלקא דעתא חמינא, היה עולה בדעתנו, הואיל ובתורה לעניין שילוח עבדים כתיב וקראתם דרור בארץ לכל יושביה. הייתי מדייק, דווקא בארץ אין, ובחוץ על הארץ לא חייבים לשחרר את העבדים העבריים. לכן תלמוד לומר בהמשך הפסוק, יובל היא מכל מקום, שזה נוהג שילוח עבדים גם בחוץ על הארץ. אם כן, מה התורה באה לומר בזה שהיא כותבת בארץ? מה תלמוד לומר בארץ? הרי זה גם נוהג בחוץ על הארץ. אלא זה בא ללמד אותנו שדווקא בזמן שנוהג יובל בארץ ישראל, כשהשבטים של עם ישראל נמצאים בארצם, שאז נוהג המושג של שנת יובל מהתורה, בזמן הזה, בזמן שהדרור נוהג בארץ, אז נוהג בחוץ על הארץ המצווה לשחרר עבדים עבריים. אבל בזמן שאין דרור נוהג בארץ, בזמן שעם ישראל ירדו לגלות ו-12 השבטים לא נמצאים בארץ, אינו נוהג בחוץ על הארץ. בזמן שעם ישראל, 12 השבטים שעם ישראל לא נמצאים בארץ, אלא ירדו לגלות, לא נוהג שנת יובל, ואם כן גם לא נוהגת מצוות שילוח עבדים ביובל, ועד כאן דף למתחת.